אני נותן את השיעור הפעם מהבית, כי לצערי, לקטע בידוד, הייתי ליד מישהו שחולה מאובחן, ושמעתי פעם מישהו שאומר שמי שנמצא בבידוד, אז הוא מקיים כל רגע ורגע מצוות עשה של ואהבת לך כמוך ונשמרת נפשותיכם. אז לא אגיד לכם שזה חיפשתי להיות בבידוד, אבל כשאני כבר פה, אז אני לפחות מכוון כל רגע ורגע את המצווה הזאת לעשות אותה כתקנה. אנחנו השבת בעזרת השם נקרא פרשת חוקת, וזאת פרשה מאוד מיוחדת, זאת פרשה שהיא למעשה השנה האחרונה של עם ישראל ביותם במדבר, ומתוארת שם הטהרה של עם ישראל, פרה אדומה, כחלק מאוד משמעותי מכניסתם של עם ישראל לארץ ישראל, הוא בטהרה, בטהרה. זה יכול להיות לפני שעם ישראל עולה לארץ, זאת אומרת, עושים תשובה ואחר כך גאולה, אחר כך קיבוץ גלויות, וזה גם יכול להיות אחר כך. בפרשת השבוע אנחנו קוראים שהטהרה היא לפני כניסתם לארץ. פרשת חוקת, זאת אומרת, פרה אדומה, כל הסיפור של פרה אדומה, הוא לפני שהם נכנסים לארץ, נטהרים לפני. מפני מה נשמחה מיתת מרים לפרה אדומה, לומר לך מה פרה מיתרת, אף מיתת צדיקים מיתרת. זאת אומרת, יש גם מרים, גם אהרון, גם משה בשנה האחרונה נפטרים, וזה מתאר את עם ישראל כמו פרה אדומה, זאת אומרת, תארה לפני הכניסה לארץ. בספר יחזקאל, שאנחנו קוראים אותו בהפטרה, נקרא את התהרה שקורית אחרי כניסתם לארץ. זאת אומרת, יש גאולה שתלויה בתשובה, אז יש טהרה לפני, ויש גאולה שלא תלויה בתשובה, אז הטהרה באה אחר כך. חייבת להיות טהרה. אין מצב של גאולה ללא טהרה, אין, זה לא דבר אפשרי. אבל כן, בהחלט יש תהליך של טהרה שיכול להיות לפני, יכול להיות אחרי. אני מציע לכולם להסתכל בסידור, בתחנון של שני וחמישי, אנחנו כל התחנון מדברים על טהרה שבאה אחרי קיבוץ גלויות, אחרי הגאולה. כן, יש, תזכרו את זה, זה מאוד מעניין, תתבוננו, תשימו לב לסדר הדברים של שני וחמישי. אז בשני וחמישי אפשר לראות בסידור שכל הבקשה היא בקשה לגאולה, למרות שאנחנו אין בנו מעשים, ורק בסוף אנחנו אומרים הפותח יד תשובה. זאת אומרת, רק אחרי שאנחנו נגלים, מבקשים את התשובה שאחר כך. כן, כי אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה. אתה תחזיר אותנו לארץ ישראל, אנחנו נחזור בתשובה. והוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. קודם כל, אתם תעשו את התשובה, אחר כך אני אגאל אתכם. בכל מקרה, אנחנו כבר נמצאים במצב שבו הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, ואנחנו ברוך השם זוכים להתערות גדולה מאוד של תשובה. אז כמו שאנחנו מבינים, שני הדברים האלה רמוזים בפרשת השבוע. כן, הפסוקים בתורה עוסקים בתשובה, טהרה, שמגיעה לפני כניסתם לארץ השנה האחרונה. ההפטרה עוסקת בטהרה של אחרי כניסתם לארץ, זאת אומרת, תשובה שבאה אחרי הגאולה. יש עוד דבר מאוד מעניין בפרשה, כדי לשים לב איך התהליך קורה. מרים, הפטירה של מרים בחודש ניסן, ככה הפסוק אומר, שבחודש הראשון, כן? ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. איפה זה קדש? קדש זאת עיר שנמצאת על גבול ארץ אדום, ככה הפסוק אומר, כן? כך היא נקראת, על גבול ארץ אדום. ארץ אדום, אנחנו כולנו יודעים, שהיא נמצאת היום בצד המזרחי של הגבול של ישראל מול ירדן. זאת אומרת, נגיד פטרה, עקבה, באזור הזה, זאת ממלכת אדום, כן? אז על גבול ארץ אדום זה משהו כמו מצפה רמון, באזור הזה שם נמצאת קדש. שם היו בני ישראל, על גבול ארץ אדום, או טיפה יותר מזרחה. מקדש, הם רוצים לעבור, להיכנס לארץ דרך, דרך, דרך אדום. זאת אומרת, הם רוצים למעשה להיכנס אל ארץ ישראל מצד המזרחי שלה, מכיוון יריחו. לכן הם צריכים לעבור דרך אדום. האמת היא, לא היו צריכים לעבור משם. יכולים לעבור דרך באר שבע, דרך ערד, וזה מה שהם עושים אחרי שמלך אדום אומר, אתה לא יכול לעבור. לא יכולים לעבור, אז הם פונים לדרך של ערד, ושם יש להם מלחמה עם הכנענים, מלך ערד, חכמנו אמרו זה עמלק. בקרב הראשון הוא מנצח אותם. הוא מנצח אותם ואיש ממנו שבי, הוא שווה ממנו, שווה מעם ישראל אנשים. הוא חזק, הוא עוצר אותם. ובני ישראל נודרים נדר ואומרים, ריבונו של עולם, אם תיתן את העם הזה בידי, נודרים נדר, והחרמתי את עריהם, וישמע אדוני בכל ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם את הן ואת עריהם, ויקרא השם המקום חורמה. עכשיו נפתחה הדרך לארץ ישראל, יכולים להיכנס מכיוון דרום. מה קורה? קורה מה שקרה במדבר 40 שנה. פחד שב אוחז אותם. פחד שב אוחז אותם, והם נבהלים, למרות שהם ניצחו אותו כבר. הם נבעלים והם חוזרים לאחריהם. ככה פסוק אומר, ויסעו מאור הער דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. כן? הם למעשה יורדים מערד, שזה כבר ליד ים המלח, לכיוון ארץ אדום, ליד ים סוף. הם יורדים עד מה שנקרא היום אילת, ומקיפים את אדום מאחורה, וגם את מואב, וגם את אמון, והם מגיעים לאזור ים המלח מהכיוון השני. רק שנהיה קצת מאופסים מבחינת הזמנים, אז אמרנו שמריה נפטרה בחודש ניסן, אהרון נפטר באלף אב, העם בוכה עליו 30 יום, 30 יום, זה למעשה עד ראש חודש אלול. מראש חודש אלול למעשה מתחיל מלחמת ערד. פעם אחת נכשלים, פעם שנייה מנצחים. אלול, עדיין אלול אנחנו. הם יורדים לכיוון ים סוף. בהתחלה הם חושבים לברוח למצרים, אבל כך שבט לוי עוצר אותם, והם עוקפים את אדום מאחורה, נכנסים, עוברים דרך ממלכת ירדן, עולים למעלה, ומגיעים לנחל ארנון. איפה זה נחל ארנון? נחל ארנון עד היום זה מקום ידוע. זה נמצא ממש באמצע ים המלח, מהצד המזרחי שלו כמובן. יש שם נחל עד היום מוכר. איך מכירים אותו? כי יש עד היום במקום נקרא חירבת ערוער. הרי הפסוק אומר, מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, כך כתוב בספר דברים, וגם בספר יהושע. והיא להם הגבול, מהרוער אשר על שפת נחל ארנון. אז פרופסור ליצור כותב, יש לו ספר, נקרא שמות מקומות קדומים בארץ ישראל, השתמרותם וגלגוליהם, זה השם הספר. אז הוא אומר, יש מקום שנקרא חירבת ערער, במקום שהוא נחל ארנון, ממש כמו שהתורה אומרת, כמו שספר יהושע אומר, הרוער אשר על שפת נחל ארנון, זה המקום, מעניין. אז הזיהוי הזה מקובל על כל החוקרים, שזה באמת נחל ארנון. בכל מקרה לעניין, נחל ארנון נמצא ממש באמצע ים המלח. מנחל ארנון ועד נחל יבוק, זה ממלכת סיחון. אומר סדר הדורות, המלחמה עם סיחון הייתה בחודש אלול, מנחל ארנון, מנחל יבוק, שזה מול מחולה, אזור מחולה, כן? משם עד הר החרמון, אז תארו לעצמכם, זה שטח ענק, זה ממלכת אוג. ממלכת אוג היא ממש מה שנקרא חצי ממלכת ירדן של היום. ממלכת ירדן של היום למעשה מורכבת מממלכת אדום, שזה החלק התחתון ליד עקבה, למעלה יותר מואב, באמצע מובלעת אמון, איפה שהיום זה אמן, שם זה אמון, כן? רבת בני עמון, זה ממלכת אמן, זה מובלעת בתוך עיר הבירה של ירדן, זה עמון. מעליה ממלכת סיחון, כן? עד מחולה, מאז מחולה ולמעלה, זה ממלכת אוג. ממלכת אוג למעשה מחולקת במה שהיה, חלק זה סוריה ורמת הגולן וחלק זה ירדן. את כל הנחלות האלה כובשים, את ממלכת אוג כובשים אותם בכף ג' תשרי. כל הסיפור של בלק ובלעם זה כבר חשבן וכסלב וטבת. שבט זה כבר ספר דברים נאמר עדי משה. קצת טיפה סדר להבין מה קורה בפרשה. אני רוצה לדבר איתכם היום על דבר ממש, ממש חשוב, אני, בעיניי הוא חשוב מאוד. יש מדרש אומר על הפסוק, בעיקרת רשעים תראה. על מה נאמר בעיקרת רשעים תראה? זה כאשר דברי רשעה נקרתים מן העולם. זה פרק בתהילים, כדאי לקרוא אותו, זה פרק למדבב. שפה דוד המלך מדבר על כך שהרשעה הולכת ונחרטת מן העולם ומתבטלת לאט לאט. וכשהיא מתבטלת, אז ברוך השם, אדם צריך לשמוח לראות את עיקרתות הרשעה בעולם. והוא מדבר לא רק על, על, על כך הרשעה של בני אדם, אלא גם על רשעה של אלילים, אלא גם רשעה של בני אדם, פרק למד זיים בתהילים. כן, לדוד, אל תתחר במראים, אל תקנה בעושה עבלה, כי כחציר מהרה ימולו, חירק דשא יבולון, בטח באדוני ועשה טוב, שכון ארץ ראה אמונה, והתענג על השם וכו'. ובהמשך, כמו הוא אומר, תראה איך הקדוש ברוך הוא מכרית את הרשעים, זרועות רשעים תשברנה, וסומך צדיקים אדוני, וכולי, ובסוף כתוב בעיקרת רשעים תראה. הגמרא בירושלמי מביאה את הפסוק הזה לומר שיש מצווה לראות איך, לא יודע, מצווה, זכות לראות איך האלילים משתברים בעולם. אז אני רוצה לומר לכם שזכיתי, ממש זכיתי, לקיים את הדבר הזה של בעיקרת רשעים תראה לפחות שלוש פעמים. למה שלוש פעמים? כי פעם אחת, אני זוכר שנפלה מלכות רוסיה, וחלק מהביטוי של נפילת ממלכת הקומוניסטים, זה היה בהפלת האנדרטאות הענקיות של לנין. אני לא זכיתי לראות את איך שהפילות של סטלין, אחרי שסטלין נפל. אבל זה אנחנו ראינו בתשנון א', איך שהייתה המהפכה, והפילו אנדרטאות בכל העולם. תגיד רגע, אנדרטאות של מלכים, זה לא עבודה זרה. חכו, נדבר על זה בהמשך השיעור. האם אנדרטאות של מלכים, יש בהם צד עבודה זרה או לא? זה דיון הלכתי מאוד חשוב, מופיע בגמרא, בפוסקים, מיד נדבר עליו. פעם שנייה, זה שוב, אולי לא, תגידו, זה לא קשור אלינו, אבל בעיקרת רשעים תראה איזה מצווה לראות, יש מצווה לאבד עבודה זרה מן העולם. אז כשהטליבן, כן, טליבן, כשהטליבן השתלטו על שטחים בעולם, אז הם הדבר הראשון שהם עשו זה הם השמידו, פשוט השמידו פסילים של הודים. ואני זוכר שזה קרה, אז כל מיני ארכיאולוגים וחובבי יצירות אמנות אמרו, גוואלד, אז צילו, מה קרה, איך משמידים עכשיו פה פסילים בני 2000 שנה שנשתמרו מזמן ההודים הקדמונים? אם אתה מסתכל במשקפיים של ארכיאולוגים, אולי אתה באמת עלול להצטער. אבל אם אתה נזכר מה שהגמרא אומרת, שיש מצווה לראות, חובה, זכות לראות, בעיקרת רשעים תראה, זו מעלה גדולה. אחיי ורעיי, פעם שנייה. ופעם שלישית, מה שקורה עכשיו, שבכל העולם, עכשיו ממש, בתקופה הזאת, שוברים אנדרטאות של כל מיני מנהיגים, ואתה אומר, תגיד, מה הם השתגעו? מה הם שוברים את את האנדרטה של צ'רצ'יל, ואת האנדרטה של ג'ורג' וושינגטון, ושל לינקולן, כל מיני אנשים שבאמת תרמו לחברה האמריקאית, באמת תרמו לארצות הברית, לאנגליה. פשוט, עולם ישן עדי היסוד נחריבה. זה נראה כמו עולם של תור, כן, להחריב כל דבר, אבל לא, ממש. יש מצווה, יש בעיה גדולה בכך שבן אדם הולך ושם, עושה לעצמו אנדרטה של כסף, של זהב, של אבנים טובות ומרגליות, כן, שהוא שם את עצמו על סוס עם חרב ביד, ציפור ביד. מעניין, מעניין. יש גמרא, מופיעה גם בבבלי וגם בירושלמי, מאוד מעניינת. מספרת על כמה וכמה צדיקים, מה קרה כשהם נפטרו מן העולם. אז אומרת הגמרא, קדמך רבי חנן, כשנפטר רבי חנן, התקפון אנדרטאיה, כל האנדרטאות, כל אלה, כל האנדרטאות פשוט התכופפו, כן? למה? כי הוא לא אהב את זה. כשנפטר, תכף נראה, היו כאלה שהדרו לא להסתכל על זה. יש הבדל גדול, כמובן, אם אתה עושה, אם מישהו אחר עשה ואתה רק עובר ורואה, בחוץ לארץ יש הרבה אנדרטאות. מה, לא תחיה בחוץ לארץ? אולי באמת לא כדאי לחיות שם. בארץ כמעט אין, אבל אתה לפעמים עובר, יש כל מיני יישובים של דרוזים בדרך כלל, כי של מוסלמים אין דברים כאלה. אתה יכול לראות שם אנדרטאות של כל מיני אנשים חשובים. חורפש, פה, כשאנחנו נוסעים מצפת למעלות, יש כפר דרוזי, חורפש. בלב הכפר אתה רואה מישהו רוכב על סוס עם חרב ביד. זה עבודה זרה או לא עבודה זרה? אני אגיד לך, מה אתה רוצה? זה מנהיג דרוזי חשוב שמכבדים אותו. אז אנחנו רואים שבזמן שמת רבי חנן, התכופפו כל האנדרטאות. כשמת רבי יוחנן, התכופפו כל הקנוניות, כן? כשמת רבי הושעיה, נפל קלון דטיבריה. הדבר שהוא קלון, זאת אומרת, זה פסל של טבריה, נפל ביום פטירתו. וככה יש גם דוגמה, ואחת הדוגמאות זה שרבי מנחם ברבי סימאי, אחד מהמוראים, ברגע שהוא נפטר, אשתיו צלמניה ואבו למחלציה. כל הצלמים שהיו בתקופתו נפלו והתרסקו, כמו שהגמרא בירושלים מספרת על רבי חנן ועל רבי יוחנן, ועל רבי הושעיה, ככה מספרת הגמרא בבבלי על רבי מנחם בר סימאי. כל הצורות שהיו על, של, 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 כל מיני קיסרים שהיו על מטבעות, נמחקו, הפכו להיות שטוחות. וכל הפסלים, כל האנדרטאות של המלאכים נפלו, כן? כשרבי תנחום ברכיה נפטר, התקצצו כל אנדרטאיה. כך מספרת הגמרא גם בבבלי וגם בירושלמי. למה זה? אומר התוספות, כי כתוב על רבי מנחם, רבי נחום בר סימאי, שהוא היה בנם של קדושים. ואומרת הגמרא בבבלי, בפסחים, והמי קרו לבנם של קדושים, שהוא לא הסתכל בצורתא דזוזה, הוא לעולם לא הסתכל על זוז, מטבע, שיש עליו צורה של בן אדם, הוא מעולם להסתכל על זה. והגמרא אומרת שלכן הוא נקרא בנם של קדושים, ולכן בזמן שהוא נפטר, כל הצורות על הזוזים נמחקו, וכל האנדרטאות נפלו, כן? אומר התוספות, זה בא ביחד, זה בגלל זה. באמת, יש שאלה, מה, וכי אסור לאדם להסתכל על צורת הזוזה? אני אומר שוב, ברוך השם, אני שמעתי פעם מאבא עליו השלום, שהוא מאוד... בכל ימי חייו, מאוד היה בקשר גם עם שר האוצר, וגם עם אלה שטובעים את המטבעות בארץ ישראל, ואמר להם, תשימו לב, כל מטבע שאתם מוצאים מזמן בר כוכבה, ומזמן בית שני או בית ראשון, הוא לא משנה מתי, לא תמצאו עליו צורה של בן אדם. עם ישראל נזהר, כל המטבעות שלו לא צורה של בן אדם, אז גם... במדינת ישראל, בקום המדינה, מאוד הוא הזהיר אותם לא לעשות צורה. על שטרות זה פחות בעיה. אבל על מטבעות, שזה תבליט, שזה בולט, הוא אמר להם לא לעשות, והם לא עשו. ברוך השם, גם יש מדי פעם איזה יצור של מטבע חריג, אמרו לי, יש איזה מטבעות חריגים, שעושים צורה, אז גם כן היא לא בולטת, היא יותר שוקעת מאשר בולטת, ותכף נראה שזה פחות בעיה. אבל לעצם העניין, אני זוכר שהרב דיבר על זה, אני זוכר שבאו אליו בזמנו והצילו לעשות את המטבע לפדיון הבן, מטבע עם חקיקה, הוא אמר, בשום אופן לא. וכן על זה הדרך, כל מיני אנשים לעשות לכבוד פלוני, לכבוד אלמוני, אמר, לא, לא עושים, עם ישראל לא עושה מטבעות עם צורה עליהם. וזה באמת מעניין, יש בגמרא, במסכת בבא קמא כתוב, איזו מטבע של ירושלים, דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחר. ואיזו מטבע של אברהם אבינו, זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד אחר. אומר שם רש"י, וגם תוספות, אל תתבלבל, לא שיש את הצורה של דוד או שלמה. כתוב דוד, כתוב שלמה. לא שיש, אומר תוספות שם, לא שיש מטבע עם צורה של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד אחר. לא, 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 ממש לא. כן? אלא... ונראה, אומר תוספות, תקרא לכם את הלשון, לא שהיה בו צורת זקן וזקנה מכאן, בחור ובחורה מכאן, דאסור לעשות צורת אדם, אלא כך היה כתוב מצד אחד זקן וזקנה, ומצד אחר בחור ובתולה. וכן פירש בקונטרס, גבי דוד ושלמה, שכך היה כתוב במטבע. בקיצור, אתה רואה שרש"י ותוספות לפני 800 שנה, אומרים לך, אין מצב, שבעם ישראל יש מטבע עם צורה של בן אדם, הפוך לגמרי, ממה שקורה היום, מי שיהיה היום בכל מקום שילך לאנגליה, הוא מקבל מטבע עם הצורה של המלכה, או צורה של המלך, עד היום, כאילו משבחים, טוב, מה הבעיה בזה? האם יש בעיה בכלל? זה מלך, זה לא אליל, אז מה אתה כל כך מוטרד מזה שמפארים ומרוממים את המלך? מסתבר שיש בזה קצת בעיה. מה הבעיה? נקרא לכם. יש גמרא, דף מ', מסכת עבודה זרה. כל הצלמים אסורים, מפני שהם נאבדים פעם בשנה, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, אינו אסור, אלא כל שיש בידו מקל, או ציפור, או כדור. הפסל שיש ביד שלו, ציפור או כדור או מקל, כן? זה אסור, והגמרא אחר כך מסבירה, ותכף נראה למה דווקא הם אסורים. דנה הגמרא בדעת רבי מאיר, למה רבי מאיר אוסר כל הצלמים, כל צורה? אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה בר שמואל, באנדרטה של מלאכים שנינו. לא מדובר בפסל שנעשה לשם פסלים. מדובר באנדרטה של מלך, מלך שעושה את זה לשם כבוד. כשהמלך מת, עושים צורתו, בפתח השער לזיכרון. אז מה רע בזה? ואתם כעשר במהיר דאגב חביבותה פלחלי. מרוב האהבה שהם אוהבים אותו, שמסלמים אותו ומשבחים אותו, מפארים אותו, מרוממים אותו, הם אפילו עובדים, עוברים את הגבול ואפילו פולחים לו. מאוד מאוד מזכיר את הסיפור של מרדכי היהודי והמן. כתוב שבייר המן כי אין מרדכי קורא משתחווה לו. אמרת הגמרא למה לא השתחווה לו? עשה עצמו עבודה זרה. אז מקשים כל המפרשים, רגע, אם הוא עשה עצמו עבודה זרה, אז איך כולם כן השתחוו לו? מה, כולם משתחווים לעבודה זרה? אחרי זה ירק ואל יעבור. אלא לפעמים יש בעיה בזה. לפעמים אדם משתחווים לו כי כמו שיעקב השתחווה לעשיו, ויש כאלה, כמו בנימין, שלא השתחווה. ומרדכי אומר, אני מזה אציין בנימין. המן אומר למרדכי, למה אתה לא משתחווה? סבא שלך השתחווה לי. יעקב השתחווה לסבא שלי, לסב. תשתחווה גם אתה. אומר לו, לא, אבא שלי, בנימין לא השתחווה, אני לא משתחווה. אז מה, יעקב טועה? בנימין טועה? מי טועה? מי צודק? מי טועה? מסתבר ש... אז לפעמים כבוד, כך אומרת הגמרא בירושלמי, ולפעמים זה כבר גובל באלילות. היו מלכים שמרוב התלהבות על עצמם, מרוב שהם עפו על עצמם, הם עשו עצמם אלילים. אני לא יודע אם אנחנו כולנו מכירים את הסיפור על אנטיוכוס. אנחנו מכירים אותו מהגזרות שלו, אבל ממש לא תמיד שמים לב שהשם שלו הרשמי היה אפיפנס, פירושו, אני האל המתגלה. כן, מלך שלפעמים זך הדעתו, הוא חושב שהוא אלוהים. כך אומר פרעו, לי יאורי ואני עשיתיני. כך יש תיאור בספר יחזקאל, על מלך צור שהוא חושב את עצמו חותם תמיד אלוקים הוא. כמובן שכל האנשים האלה שהם מרוממים את עצמם ומשבחים את עצמם ועושים את עצמם, לא, הם לא יודעת, אני לא אלוקים, אבל מרוב כבוד הוא עלול להשתבש. זה פסוק אומר, כי יום לאדוני צבאות על כל גאה ורם ועל כל נישא ושפל ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנישאים ועל כל אלוני הבשן ועל כל הערים הרמים ועל כל מגדל גבוה ועל כל חומה בצורה ועל כל אוניות תרשיש ועל כל שכירות החמדה. לא, אין בעיה עם ההרים, ההרים לא בעיה. ושח גבעות אדם ושפל רום אנשים, אנשים לפעמים, כן? ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. והאלילים, כליל יחלוף. זה חלק מהתיקון שאנחנו עושים לקראת ביאת המשיח, לפני, נכון, יהיה ארבעת השם בראש הערים. אז שימו לב, ישעיהו הנביא כולל בנשימה אחת את שח גבעות אדם ושפל רום אנשים, יחד עם אלילים, כליל יחלוף. אנחנו בדור שראינו את זה, ראינו את סטלין, בן אדם, לא מאמין באלוקים. אבל איך קראו לו? שמש העמים. שמש. כולנו יודעים שהעמים הקדמונים היו שם משתחווים לשמש, וסטלין היו קוראים ומשתחווים לו. מה זה קוראים ומשתחווים לו? גם בארץ היו כל מיני... אלה שהקימו בעבר את, לא משנה איזה מפלגה, אז קראו לה פעם, היה מפלגת מפ"ם, שהיא בסיס לאחת המפלגות שבימינו. והמפ"ם האלה, הם הריצו את סטלין ועשו יום צום ותענית כמעט ביום שהוא נפטר מן העולם. שמש העמים כבתה, עיתון על המשמר יצא בכותרת, כבתה שמש העמים. האדם הזה שרצח מיליונים. וזה מה שהנביא אומר, יש שלב שמתרסקים כל האלילים, גם האלילים של הודו וגם אלילים מעשה ידי אדם, אנשים שהם עפו על עצמם, וזה מה שקורה כעת. יכול להיות שלינקולן הוא אדם טוב וצ'רצ'יל ודאי אדם טוב, ועוד כל האנשים האלה עשו דברים מאוד טובים, אבל זה שמרוממים אנשים יותר מדי זה מסוכן. כמה התורה מזהירה את המלך, מותר לך אנשים, מותר לך סוסים, מותר לך כסף וזהב, כן, אל תגזים, אל תגזים, לא ירבה לו אנשים, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזהב, למה פן יסירו את לבבו, וכולנו מכירים את הסיפור, מה שקרה לשלמה המלך, מה שקרה לעוזיהו, מרוב שהוא עף על עצמו, קרה מה שקרה, כואב הלב וזה חבל, והתורה מזהירה, מזהירה מהמקום הזה, מאוד מזהירה, וכנראה בדורנו אנחנו ממש עוברים את זה עכשיו, איך כל הסלבים והאלילים, כן, אלילי בשר ודם, איך הם נופלים? אלילי כדורגל, אלילי תיאטרון, אלילים פוליטיים, כל מיני אלילים, כן, אז זה מה שהפסוק אומר, ששח גבעות אדם ושפל רום אנשים, אפשר להיות אדם טוב, אפילו מוצלח מאוד, בלי שום אלילות. טוב, נחזור קטע עינינו. אז אומר לנו רבי מאיר, על זה נאמר כל הצלמים האסורים, מפני שהם נעבדים. על אנדרטה של מלאכים, שיש בזה לפעמים גלישה לעבודה הזרה. דעת חכמים לא ככה. דעת חכמים אומרת, דווקא אם יש לו ביד כדור, או ציפור, או מקל, והגמרא אומרת שהוסיפו להם גם סייף ואתרה וטבעת, כן? לפעמים גם שמה יש בזה איזושהי בעיה של עבודה זרה, צריך מאוד להיזהר בזה. למה כדור אגב, מאוד מעניין. מביא התוספת בשם הגמרא בירושלמי, כי העולם הוא כמו כדור. אנחנו מדברים, תזכרו, בבלי וירושלמי, זה גמרות שנכתבו לפני 1800 שנה, בתקופה שחשבו שהעולם הוא עוד שטוח. אז הגמרא אומרת שהם חכמים כבר ידעו שהעולם הוא עגול ככדור, ואיך ידעו ככדור? אומרת הגמרא, שאלכסנדר מוקדון, כשהקדוש ברוך הוא המליך אותו, ושם אותו מושל בכיפה, כן, מושל בעולם, שהוא עשוי כמו כיפה, כמו כדור כזה, עיגול, הראה לו, העלה אותו למעלה, הראה לו את כל כדור הארץ, הוא ראה אותו שהוא עשוי כמו כדור, הוא ראה אותו שהוא מוקף ים, הוא ראה את הכל. הוא ראה ומה הוא עשה עם זה? הוא לקח את זה למקום שבו עושים אנדרטאות בצורה של אלכסנדר, כשכדור ביד שלו, כדי להראות שהעולם, כן, שהוא העולם בידיים שלו. זה מה שקורה שזכה דעתם של אנשים. ההלכה באמת מופיעה בשולחן ערוך, שבאמת כל הצימים של עבודה זרה שעשויים לנוי הם מותרים, שעשויים לעבודה זרה הם אסורים. וצריך לשים לב, כשאדם הולך לחוץ לארץ, קודם כל לא יקנה לעצמו דבר כזה. אני אספר לכם מעשה. אני זכיתי פעם להיות יחד עם אבא, עליו השלום, שהוא בא לבקר איזה יהודי, ירא שמיים ממש, שהתחזק בתורה ובמצוות, וחלק מההתחזקות שלו בתורה ובמצוות, זה שהוא קנה פסל של משה רבנו, מי שעשה אותו במקור זה מיכל אנג'לו, פסל מפורסם, ידוע, טקסט לו כמובן, ושם אותו בחזית הבית שלו, כדי שהוא אומר, אני רוצה להיכנס לבית, אני רוצה לזכר, משה רבנו, כמו מזוזה. בקיצור, הרב הגיע לבקר אצלו בבית, והוא ראה את הפסל הזה, אמר לו, מה זה? אמר לו, משה רבנו! הרב, אתה נגד משה רבנו? אתה לא נגד משה רבנו, נכון? אתה בעד. אמר לו, הרב, אני יכול שאני בעד, אבל זה פסל. אמר לו, מה צריך לעשות? מה צריך להוריד לו? את האף או את האוזן? אמר לו, הרב, אבל זה עלה לי 400 כסף, האנדרטה הזאת. אמר לו, מה, זה יש לך קט, ניסיון גדול. היום לקח פטיש, אני ראיתי. בא לנסות להוציא את, לשבור איזה חתיכת אף או חתיכת אוזן, המכה באה לו בצורה טובה, כל הפסל נסדל ככה מכף רגל ועד ראש. אחר כך אני זוכר, הוא אומר לי, אני כל פעם שאני בא, אני רואה את הפסל עם שהוא שבור, אני מבסוט. עשיתי מה שהרב אמר לי. כשאנחנו ילדים, אז כל פעם שהייתה מגיעה לבית בובה, אם היא שלמה, זאת אומרת, מכף רגל ועד ראש, הרב היה אומר, צריך להוציא אולי חלק מהאוזן, שיהיה ניכר, שלא יהיה צורה שלמה. אבל מה יש בבובה? אין לזה, זה לא עבודה זרה. הרחק מן הכיעור, ומדומה לבקח הלכה, אנחנו תכף נראה את ההלכה, זאת הלכה ברורה, בשולחן ערוך, הנה אני קורא לכם, אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה, דף מבית עמוד בית, המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת לבנה, צורת דרכון, יוליכם לים המלח. זאת אומרת, ישמיד אותם, שם זה מתפורר. דרכון, דרכון, היום זה סמל של חברת דלק, דרגון. דרכון בבסיס זה אחד מסמלי עבודה זרה. כן? אז מה תעשה? אם זה במחשב, בצורת ציור, אין בזה איסור, אבל צריך לדעת, הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, זה בבסיס היה עבודה זרה, כן? אכזר, שורף, משמיד, זה היו אלילים של פעם, אלילים של אכזריות, לא רחמנה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם. טוב, נעזור רק את הדרכון, לצורך העניין שלנו, חמה ולבנה. אם יש לאדם בבית תמונה של חמה ולבנה, הוא צריך לדעת, או כוכבים, הוא צריך לדעת שזה אסור, כן? בוודאי אם זה תבליץ, זה ממש בעיה. אבל הנה נקרא לכם את ההמשך. אומרת הגמרא, כל המזלות מותרים חוץ מחמה ולבנה. כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם. כל הצורות מותרות חוץ מצורת דרכון. זה המשנה הביתה. למה? כי הפסוק אומר, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. הגמרא לומד מזה, גם לא את ארבע הצורות שבמרכבה, וגם לא את הקדוש ברוך הוא, שהוא כדמות אדם יושב על הכיסא. כן? אומר, שוב, אומר השולחן ערוך, באמת דברים אומרים מבולטת, אבל בשוקעת, כאותם שהורגים בבגד ומציירים בכותל בסימנים, מותר לעשותם. וצורת חמה ולבנה אסור בין בולטת בין בשוקעת. לעניינו, צורת אדם בולטת, כן? אומר השולחן ערוך, אסורה. אז מה הכוונה צורת אדם בולטת אסורה? אז יש בזה, השולחן ערוך אומר, יש דעת הראש, דעת הראש אומרת, הכוונה, כל הצורה של האדם, מכף רגל ועד ראש. תבליט של בן אדם, או אמרנו בובה, או אנדרטה, זה אסור. למה? כי זה חליל. ויש דעות אחרות שאומרות, אפילו רק ראש. לכן, במדינת ישראל, לרוב אין צורות שלמות של אנשים, ואם יש לכם בבית פסל של בן אדם, הנה עכשיו אתם שומעים אותי, קחו אותו, או לפח וחסל, או תורידו לו את האוזן ואת האף. ככה הלכה. גם אם זה מזכרת מאיזה טיול שעשית באפריקה, זה לא משנה. צילום אתה יכול להשאיר. אבל אם יש לך דמות אדם, ממש אסור. בוא נלמד טיפה יותר לעומק. שולחן ערוך אומר בסעיף ו', דעת הראש אומר דווקא אם זה גוף שלם. אומר על זה, יש לו תשובה שלמה, שכותב אותה, מביא אותה פתחי תשובה, והיא מופיעה בשאלת יעבץ. הסיפור היה כזה. הוא מספר שאבא שלו, החכם צבי, כך מביאה ויעבץ, מינו אותו רב בלונדון. ושם, כשהוא הגיע, אז רצו לכבד אותו. ואיך כיבדו אותו? עשו לו מטבע עם התבליט של הצורה שלו. כן? והוא מאוד אמר, מה פתאום? אני לא מסכים, לא רוצה שיעשו, לא, מה זה הכבוד המופרז הזה? הוא בכלל יש בזה בעיה. הוא הביא סיפור, מעשה שהיה באמסטרדם. בעת שנתקבל הרב, מורנו הרב רבי אליעזר לאב ודין, עמד שם איש אחד והוציא מוניטין שלו, זאת אומרת תמונה של הרב אליעזר, אלעזר, הדפיס מטבע כסף בדמות צורתו והיה תבנית ראש עד החזה עם פרצוף פנים שלם בולט. והוא כותב, יעבץ, רבי יעקב עמדין, זה איסור גמור ומוחלט. ויש בזה איסור כפול, אחד שלא תעשה של תורה, לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, וגם משום חשדה זה אסור, מה אנחנו היהודים, אנחנו הולכים כמו הגויים, כן? וגם שהראש כתב שמותר מכיוון שזה לא גוף שלם, הוא אומר לא באופן שרואים שזה בן אדם, יש עיניים ואף, הוא דיבר על תבנית אטומה, לא על תבנית שרואים ממש את הצורה, הוא אומר פה, רואים ממש את הצורה, מה אכפת לי זה גוף שלם או זה גוף חצוי, רגע שניכר מי מדובר, יש בזה איסור. הוא כותב שזה איסור תורה, הוא כותב. כך הוא פוסק את זה בשאלת יעבץ, והפתחי תשובה מביא את זה להלכה, כן? הוא גם מוכיח את זה. הוא אומר, למה התוספות כותב במטבע של אברהם אבינו, שכתוב בחור ובחורה, או זקן וזקנה, מטבע של דוד המלך, אומר שכתוב דוד ושלמה. למה לא יגיד שמדובר רק בצורת פנים, כמו שנוהגים כל הגויים לעשות, ובכלל, למה היהודים לא עשו רק צורת פנים? מכאן אתה מוכיח, אומר היעבץ, שגם צורת פנים אסור, בין לרשי, בין לתוספות, הוא מביא פה שורה ארוכה של פוסקים, הסמג, הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, מהר"ם, שורה ארוכה של פוסקים שאומרת שהדבר הזה אסור. גם הפתחי תשובה כותב את זה. בשם השלה. אומר, לא ראוי ככה לעשות. גם התז מביא בשם הפרישה, בשם מהרשל, לאסור, גם השח מביא בזה, והמחמיר תבוא לברכה, וגם הבאר בטבע מביא בזה את השח. בקיצור, זה מנהג ישראל לא לעשות דברים כאלה. אז כמו שסיפרנו, גם באמסטרדם הייתה תקלה כזאת, וגם בלונדון הייתה תקלה כזאת. שוב, אנשים עשו את זה מתוך התלהבות. ומה שכתוב לגבי הסיפור של חכם צבי, הוא החמיר גם בציור. הוא אומר, אל תעשו ציור, אני אקרא לכם את הלשון. מתוך חיבה יתרה נודעת, צילמו אותו, ציירו אותו, צילמו אותו, כנראה ציירו אותו, וממש היה נראה יפה, הוא כותב פה, רק חסר שיתנו בו נפש חיה, אני אקרא לכם. אכן הם מבקשים לנסוגו אחור, בכל זאת ידם נטויה ולא שקטו לה ולא נחו עד שהשיגו מבוקשם בדרך תחבולה גדולה על ידי אומן בקי נפלא, שפעל ועשה כל ציור פרצוף פניו הנורא והנאור בחריצות וזריזות עצום שלא בפניו. ואור פניו נפל ולא חסר מומה, השווי רק נשמת רוח חיים. והוא נחשב עיקר ערך למכירה ויודעה מלפנים. ועשו תפסים והעתקות, וגם אם הנמכרים ביוקר, תיכתב זאת אחרון, ואביו התנגד. אמנם, החכם צבי הוא יחיד בסיפור הזה, הבן איש חיים הביא מעשה, בפרשת מסעה, לוקחים מכינה חדשה, הוא כותב, קוראים לזה פוטוגרף, ואין בזה שום בליטה, הוא אומר, אין שום תבליט, הוא אומר, אם זה רק צורת חצי גוף, אין בזה שום בעיה, ואף אגב זה גם בזה שמידת חסידות כמו החכם צבי, מכל מקום יש צורך גדול בדבר, יקחו צורת פנים בלבד בלו ידיים ורגליים, ואז גם אדם חשוב אין לו לחוש לכך. אני מה את הסיפור הזה מכיוון שאני פעם ראיתי שלוקחים דמות של בבא סאלי, עושים איזה מדליה עם הפנים שלו, איך יכול להיות? לקחו דמות של הרב כדורי, עשו דמות של הפנים שלו. איך יכול להיות? הרי אז זה בדיוק הגמרא אומרת שבנם של קדושים אפילו לא הסתכל על מטבע כזאת. ורש"י ותוספות אומרים שלא עושים דבר כזה. והשאלת יעבץ כותב שזה חשש איסור תורה, רק פנים. אתה לוקח צדיקים כמו הבבא סאלי ואתה עושה אותם בצורת תבליט? זה ממש לא ראוי. ומי שיש לו דבר כזה, לא חושב שהוא עושה מצווה. זה כמו שהיה לו פסל של משה רבנו. זה לא מצווה. קח את זה, שים את זה בגניזה, שים את זה לא יודע איפה, אל תשתמש בזה, אל תשים את זה בכלל בבית שלך. הוא אומר, זה לפי דעתו איסור תורה. אז נכון, דעת הראש שזה לא איסור תורה. יש דעות שפוסקות חשובים, פוסקים חשובים, אבל הגמרא אומרת ש מישהו קדוש מהדר בדבר הזה. אז אתה תיקח אנשים קדושים, כמו רב כדורי, או כמו הבבא סאלי, או כמו צדיקים אחרים, תעשה מהם תבליט? לא ראוי. ממש לא ראוי. לקרוא לכם עוד תשובה בנושא הזה. כותב המערית, נשאלתי, באלו המנורות שמציירים מהם פרצופי אדם, ויש מהם פרצוף שלם, מהם מהו לקיימם כמו שהם בבית או בבית כנסת? מנורה, שוב חפץ קודש, על המנורה תבליט של בן אדם. שאלו את המערית מה הוא אומר, אז הוא אומר, למרות שהראש התיר, מכל מקום למדנו שמהרם רבו של הראש, ורבנו ניסים חלוקים עליו בדין זה, ובאיסור עבודה זרה דאורייתא, אז עניין לחומרה. לכן הוא כותב שאסור, ובמיוחד מביא השו"ת פנים חדשות, כל שכן בבתי כנסת, שראוי להחמיר בדברים כאלה, לא להשאיר, כי אנחנו עומדים ומשתחווים ומתפללים. אותו דבר נשאל המערם שיק, ביורדיה, סימן קוף עין, נשאל באחד מן המתחדשים, שהביא מצבת אבן להעמיד על קבר חותנו, וחקק על ראש האבן תמונת הנפטר בצורה בולטת הראש וחצי גוף. הוא שואל, מה הדין? האם זה מותר או לא? מביא אותו עד דרכי תשובה, בסימן קוף ממאלף ביורדיה, אף על פי שאינו צורה שלמה, כי הלא אינו רק הראש וחצי גוף לבד, אפילו אחי אסור. לכול אלמה משום חשדה, ובפרט כיוון שבית כברות הוא מקום שמתפללים שם, אבל כבית כנסת, אז כמו שמערית השר בבתי כנסת, אומר המהר"ם שיק, גם בבית אלמין לא עושים דבר כזה. ואני אספר לכם, מעשה היה פעם בצפת, מישהו העמיד על, על קבר אביו תמונה שלו. ואני פניתי אליו ככה יפה, וביקשתי ממנו, אמרתי, תשמע, בבית אלמין בצפת, אין דבר כזה, אל תעשה דבר כזה. אמר לי, לא, זה בסדר, וזה, וזה. אמרתי, אני מבקש ממך, תעשה טובה. זה בית אלמין קדוש, זה לא מכובד, זה לא ראוי, זה לא... לא רציתי, הייתי יכול להגיד, תשמע, אני הרב לא מרשה שלום. אבל עשיתי בדרכים נעימות יותר. והוא לא שמע לי, ולצערי, ממש תוך זמן קצר, אמא שלו נפטרה, אחר כך הוא נפטר. בקיצור, היה שם שרשרת של אסונות. כי אמרתי לו, חששתי ופחדתי. לא מתעסקים עם בית אלמין של צדיקים וקדושים. במקום הזה זה לא נהוג, אל תשפנה מן המנהג. אני ממש מתלבט בדעתי, אולי הייתי צריך להיות יותר תקיף איתו ולהגיד לו דברים יותר נחרצים ויותר יותר תקיפים. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים מתוך הפסקים האלה, שיש בעיה גדולה באנדרטאות של מלכים שהם מעלים את הגבעות אדם ומעלים את ה את הגאווה של האנשים, וזה מקום לא נכון. למרות שאנחנו יודעים שכתוב, שום תשים עליך מלך, יש מצוות עשה מן התורה, שתהיה אמתו עליך, ויש מקרים שבהם כן מותר להשתחוות אפילו לבן אדם, אבל היום מאוד מאוד נזהרים בזה. מאוד נזהרים בזה, כי היום, ברוך השם, אנשים, העולם נטהר יותר. העולם כבר לא יכול לסבול את כל דבר שיש לו ריח עבודה זרה. לא יודע אם אנשים פה יודעים, אבל אפילו בכנסיות כבר אנשים נגעלים מהפסלים. ויש המון כנסיות שסילקו את כל הפסלים ואת כל התמונות. כי זה, הם מרגישים שזה פשוט, זה לא, לא רצוי לפני השם. זה, זה לא טוב, השם לא אוהב את זה. לא אוהב את כל ה... את כל הפסילים האלה, אגם שזה אנדרטה, אגם שזה לא משהו להשתחוות לו, זה לנוי. גם זה לא בסדר, זה לא ראוי. תהיה נקי שלך, כמה הרב אליהו היה נזהר בדברים האלה, כל דבר שיש בו ריח, של בוודאי של אווירה כל כך חמורה של עבודה זרה, כמה צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. ובאמת כתוב, נקרא לכם, יש גמרא מסכת שבת, כתוב שמתנו רבנן, כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות, אסור לקרותו בשבת, ודיוקנה עצמה, אף בכל אסור להסתכל בה. אז רשי מסביר את זה בדיוקנאות של בני אדם, כן, שאסור להסתכל בה. מקשה תוספות ואומר, רגע, ראינו בגמרא שדווקא בנם של קדושים לא מסתכל, זה רק חסידות, זה לא, לא דבר של כל אחד ואחד, זה רק אנשים מיוחדים שמקפידים בקדושה, בכל דבר. לכן תוספות אומר, צריך לומר שמדובר פה בדיוקנאות שנעשו לעבודה זרה, ושמה כך או כך אומר תוספות, ובדיוקנאות שנעשו סתם למלכים, זה לא עשו, אלא רק חסידות. כך אומרת תוספות במסכת שבת. בכלל דאחרי, נקרא לכם, כדמשמע מבנם של הקדושים, דלא אבא מסתכלה בצורת הדזוזה, מכלל דאחרי נאבא מסתכלה. אבל התוספות בעבודה זרה חולק על התוספות בשבת, ואומר, לא, כל צורה אסורה. לכל אחד אסור. ומה החידוש של הבנם של הקדושים, שהוא היה מאוד מהדר? לשמה בצורת הדזוזה, שרגיל לראות בתדיר, לא שייך בהפנאה. זאת אומרת, אל תפנו אל מדעתכם. ואפילו אחר לא מסתכל. אומר, באמת, בסתם צורות של כל מיני מלאכים, אל תסתכל, אל תתלהב, אל תלהיב את עצמך להגיד, וואו, איזה יופי המנהיג הזה. כי כל פעם שאתה מרומם אותו, הוא מתנפח. צריך קצת לרומם אותו, כן? מותר למלך להרבות כסף וזהב, אבל לא להרבות מאוד. מותר למלך להרבות סוסים, אבל לא מאוד. בזמנו שנוהגים לשאת נשים רבות, מותר לו, אבל לא להרבות נשים. לא להגזים, אל תפתח לך הרמון כמו אחשוורוש. תזוח דעתך כמו אמן. ויספר להם את כבוד אושרו ורוב בניו. כאילו, אל תשתגע. אדם שמשתגע מרוב זה, הוא משתבש את דעתו. כך כותב, אבל בדבר, אז לכן אל תרשה לעצמך להתלהב מכל מיני עשירים, מכל מיני חכמים, מכל מיני מנהיגים, ולעשות את הפסל שלהם ואת האנדרטה שלהם, כי זה טעות. וממש, אני חושב שזה, בדורנו צריכים פשוט לשמוח שזה נופל. למרות שאנחנו אולי לא מתלהבים מכל התוהו הזה, מכל המציאות שבה אנשים שוברים חלונות ראווה, בוזזים חנויות, אין שום היתר בשום מצב לשום אדם לבזוז חנות. גם אם כולם עושים את זה, זה אסור. אין שום היתר שבעולם. אני לא אומר, אני אומר את זה כי בארץ, ברוך השם, הדבר הזה לא קיים, אבל לצערנו בעולם זה מתפשט. זה התחיל במדינה אחת בארצות הברית, זה הפך למדינות רבות, הגיע לצרפת, השתוללויות, אנגליה, גרמניה, והיו כאלה שעוד ידעו גם בארץ, למה בארץ לא עושים, לא הולכים עם העולם הנאור, למה לא פורצים חלונות ראווה, ולא פורצים סופרמרקטים, הגיע הזמן שגם אנחנו נהיה חלק מהעולם המתקדם. זה פשוט עוול ורשע, ודבר הזה פשוט אין לו, זה אפילו בושה לומר שהדבר הזה הוא איסור גמור ואיסור חמור, ו יותר גרוע מאיסור גניבה רגיל, כי זה באיסור גניבה רגיל, אדם גונב באסתר, הוא גנב, וזהו. אבל בכל הגניבות האלה, כל אחד מוצא את חברו. הוא פורץ את החלון ראווה, אז גם אחר עובר, אם כבר פרצו וכולם לוקחים, למה שאני אפרייר? אז גם שאני אקח. ואז אחד מלהיב את חברו, ויוצרים אווירה ציבורית שהיא סוחפת גם מדינות אחרות. כל מי ששותף בדבר הזה, הוא עושה איסור. זה לא משנה אם הוא שחור או לבן, אם הוא יהודי או גוי, זה בכלל לא משנה. איסור לא תגנוב, הוא קיים אצל כולם, בין יהודים, בין גויים. וכל אחד שלקח, חייב להחזיר. ואם שברת, אתה חייב להחזיר. ואם שרפת, אתה חייב שלם. וגם אם יעברו 50 שנה ו-100 שנה, אתה לא פטור. צריך לדעת את זה. כל אלה שעכשיו בוזזים חנויות, בין יהודי, בין גוי, בין לבן, בין שחור, לא משנה, בין צעיר, בין מבוגר, כל מה שהוא לוקח הוא חייב להחזיר. כל מה שהוא שורף הוא צריך לשלם. כל מה שהוא שובר הוא צריך לשלם. מיטב שדה או מיטב כרמו ישלם. אז אני מקווה שאף יהודי לא נסחף לזה ולא מרגיש את עצמו חלק מהמהפכה הגדולה. כן, אבל אני רוצה להדגיש את מה שדיברנו בהתחלה, שבתוך כל הכאוס הזה וכל החורבן והתוהו הזה, יש גם את הנקודה החיובית. והנקודה החיובית זה הנקודה הזאת שמרסקים את האלילים. כן, כי לפעמים יש מצב שבו הרשע מחלה את הרשע. ככה היה, איך היה אצל המן? זה שעשה עצמו עבודה זרה. כן, הוא מחלה את עצמו. מי מחלה אותו? מרדכי הולך תולה אותו? לא מרדכי תולה אותו. המן הוא זה שבור קרה ויחפרו, הוא זה שמכין את העמוד גבוה 50 אמה, הוא זה שהולך למלך, הוא זה שרוצה לתלות את מרדכי עליו, ובסוף בא חרבונה ואומר, תלו, אומר למלך, הנה גם הנה העץ, ואומר המלך אחשוורוש, תלו עליו. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרשע מחלה את הרשע. מי קילה את האלילות שעשו ההודים? העבודה זרה מרושעת שבמרושעות. אנשים לא יודעים כמה אכזריות יש בעבודה זרה. כמה אכזריות. לא יודעים. הרי כולם מכירים את זה של ההודים. הפיל זה סוג של עבודה זרה. כמו הפרה זה סוג של עבודה זרה. כן? הגמרא אומרת אפילו שלשול יכול להיות עבודה זרה. כל מה שאדם עושה אותו זה, זה עבודה זרה. כן? יכול להשתחוות לו. כולנו מכירים, אנשים משתחווים לאבק שברגליהם, נכון? תגיד, מה אתה משוגע? משתחוות לה... כאילו להראות שכל דבר יש לו חשיבות, בסדר, הם מבינים. משתחווים לאבק שברגליהם. ההודים הם משתחווים לפילים, ולא עוד, אלא שהיה להם מנהג כזה, לקחת אנשים ולשים אותם לרגלי הפיל, שירמוס אותם וידרוס אותם. ובזה הם זוכים ומקיימים את מצוות... היום שלהם, קורבן תמיד, את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בן ארבעים. זה רשעות, זה רשעות, זה אכזריות, זה תנוף, זה זוהמה, זה מגעיל. הגמרא אומרת שזה מטמא. עבודה זרה, אם אדם נוגע בה הוא נטמא, צריך ללכת למקווה. לא יודע המקווה יעזור לו. אם אדם נוגע בה, רק נוגע בה, מרים אותה. כן, הגמרא מסכת שבת אומרת זה מטמא. זה תומה, זה כמו פגר, כמו נבלה. יותר גרוע. זה מטמא. וזה מסריח. זה ריח רע. יש לזה. כן, גם אם עושים את זה מזהב יעלומים, וגם אם מלטשים וצחצחים את זה כל יום, זה לא משנה. זה עדיין זוהמה. וכשבאים הטליבן והורסים, אז נכון שיש לנו חשבון ארוך עם הטליבן, ועם השיגעון הרצחני שלהם, אבל במקרה הזה הם עשו טוב, הם ביערו את הרע מן הארץ, את רוח התומעה, האוויר מן הארץ. אז יש רוח תומעה, ובדור הזה אנחנו זכינו שלוש פעמים לראות את המציאות הזאת שבה הקדוש ברוך הוא מחלה את הרע. ואני רוצה באמת לקרוא לכם את הדבר שהזכרתי בהתחלה, מאותה גמרא בירושלמי, וכדאי לראות את זה. הגמרא בירושלמי אומרת כמה הדבר הזה, כמה ערך יש לו. הנה, נקרא לכם את זה. מיד נמצא. רק שווה. הנה. אשיאן נגרה אמר בשם רבי יוחנן, כנועות, זאת אומרת אסורות. למה הן אסורות? מפני שמקטירים להם בשעה שהן עולות. הוא אומר, למה אסור אנדרטאות של מלאכים? הרי זה לא עבודה זרה. אז הוא אומר, נכון, הוא לא עבודה זרה, אבל יש רגעים שכאילו במחשבה כן נתפס כמו עבודה זרה. אמר רבי יוחנן, למרות כל מה שאמרנו שאסור לראות את האלילות, את האלילים האלה, כן? מותר לראותם בשעה שהן יורדות, אומר טבעם של כל האנדרטאות האלה שבסוף שוברים אותם. ככה זה דרכו של עולם, יש רגע שהם עולים, יש רגע שהם מרסקים אותם. איך כשסטלין עלה, העלו את האנדרטאות שלו, כשהוא נפל, הרגו אותו. לא הרגו אותו פיזית, הפילו את האנדרטאות שלו. לנין עלה, שמו אנדרטאות גובה 10 מטר. נפל הקומוניזם, הפילו את כל האנדרטאות האלה. באו הודים, הקימו, בטליבן הרסו. כן, זה דרכם שהן עולות, ולכן, אומר רבי יוחנן, מותר לראותם בשעה שהן יורדות, כשנופלות מיתמה, בעיקרת רשעים תראה. יש, מותר לראות איך הקדוש ברוך הוא מחריט את הרשעים. אי אפשר שלא להוסיף את מה שהזכרנו בעבר, שהגמרא אומרת, עתידים בני ישראל לעשות יום טוב, בשעה שתחרב תרמוד. תרמוד, כן, זה אחת הערים שעשו הכי הרבה צער לעם ישראל. תרמוד זה, חכמנו אמרו, זה תדמור. תדמור שבסוריה, שזאת אחת הערים שהכי הרבה נחרבה, בכל המהומה שקורית עכשיו בסוריה, בעשר השנים האחרונות, זאת עיר שעברה מיד ליד כמה וכמה פעמים, הייתה פעם עיר חשובה, של היוונים, היה שם הרבה התבוללות והרבה ניאוף והרבה רשעות והרבה אכזריות. כן, הגמרא אומרת הרבה אכזריות, כמה שהם סמכו בחורבן ירושלים, כמה שהם עזרו לחורבן ירושלים, וכמה ממזרים יש שם. וכשיש שם, כשהיא תחרב, נעשה יום טוב, ואנחנו בדור הזה זכינו לראות גם את זה. אז זה לא פשוט, יש דורות מיוחדים, דורות מיוחדים שזוכים לראות איך יקרת רשעים תראה, יהיה רצון שנזכה כולנו, שימלוך השם מהרה לבדו על כל מעשיו, ויתקיים הפסוק, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא, אמן ואמן.